כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Ovozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שישי, חף בתמוז, תף שין, עין זין. מסכת בבא בתרא, דפים קוף עין ג' קוף עין ד'. אתם מאזינים מרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. מביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום בסיום השיעור בסייעת הדשמיה, שנסיים ללמוד את דפים קוף עין ג' וקוף עין ד' ממסכת בבא בתרא, נתייצב ונעמוד יומיים ושני דפים לפני החגיגה הגדולה של סיום מסכת בבא בתרא, הגדולה שבמסכתות הש"ס. השתבח שמולד. ערב שבת קודש, פרשת פנחס, השבת שלפני סיום המסכת, סיום מסכת בבא בתרא. כהרגלנו בערבי שבתות, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, עם וורט לפרשת השבוע, התורה שבכתב. קח לך את יהושע, מצווה הקדוש ברוך הוא על משה, ונתת מהודך עליו. הגמרא אצלנו במסכת בדף הינהי דורשת מהכתוב ונתת מהודך עליו ולא כל הודך, שזקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. וצריך להבין היטב מהי הבושה, ועוד מה הכוונה אוי לה לאותה בושה, וכי הבושה היא האומללה. אולם ידוע, כאן נאמר בילקוט שמעוני על פרשתנו, שהסיבה שיהושע זכה להניג את ישראל זה מפני שהיה משרת את בתי הכנסיות ובתי המדרשות ומסדר את הספסלים ושוטח מחצלאות. לפיכך נתקיים בו נוצר תאנה יאכל פריה. אבל הזקנים שבאותו הדור שזכרו זאת, זכרו גם שבשעתו היו בושים להתבזות במרכאות ולשרת את בית השם. ולכן עכשיו כשראו שהתמנה יהושע למנהיג ישראל ופניו העירו כפני לבנה, אמרו על עצמם, אוי לה לאותה בושה שלא במקומה, אוי לה לאותה כלימה שאנו נחלמנו. כך אומר החידה. על אותה גמרא, בדף הינהי במסכתנו, זקנים שבאותו הדור אמרו, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה, אפשר לבאר ביור נוסף. לכאורה יש להקשות, מה בכך שפני יהושע אינם כפני משה? הרי כך דרך העולם שהתלמיד דרגתו פחותה מדרגת רבו. ועוד, מדוע כפלו הזקנים את דבריהם ואמרו אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה? וגם יש להקשות על מה שהוקשה לאל. מה זה אוי לה לאותה בושה? אלא שצל אהרון הכהן מצינו לשון בושה שנמנע מגשת אל המזבח להקריב את קורבן העגל שיחפר לו על חטא העגל. כך אומר רשי בספר ויקרא, שהיה אהרון בוש וירא לגשת. אמר לו משה, למה אתה בוש? לכך נבחרת. אצל מרים מצינו לשון כלימה, הלא תיחלם שבעת ימים ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים. ומעתה יבואר העניין כך. הזקנים כלל לא באו להמעיט מערך יהושע, אלא אמרו את הדברים כהווייתם, שפני משה כפני חמה, בגלל שהוא הרב, ופני יהושע כפני לבנה, בגלל שהוא התלמיד. אבל דבר זה שהתלמיד פחות מרבו זה דווקא כאשר הרב גדול מן התלמיד בשנים. והנה לכאורה יורש אל משה בהנהגת העם היה צריך להיות אהרון, או מרים, כפי שמצינו שדבורה הנהיגה את העם אף שהייתה אישה. ששניהם אחי משה הגדולים ממנו. כמבואר בגמרא במסכת תענית דף ט עמוד א', שלושה פרנסים טובים עמדו להם לישראל, ואלו הם אהרון, משה ומרים. ורמז לדבר, מקרב אחיך תשים עליך מלך, כאמור בספר דברים פרק י"ז פסוק ט"ו. ייתכן שהטעם שלו הראה כך, מפני שאהרון חטא בעגל ומרים בלשון הרע. ועל כך אמרו הזקנים, אוי לה לאותה בושה שהתבייש אהרון על שחטא בעגל. אוי לה לאותה כלימה שנכלמה מרים על שדיברה לשון הרע על משה, שבגלל הדברים שגרמו לבושה ולכלימה הללו, לא זכו לירש את משה ולקבל את כל הודו, אלא יהושע, שהיה צעיר ממשה, ירש אותו, ולכן היה צריך לקבל רק מהודו, ולא כל הודו. ומדוע רק הזקנים שבאותו הדור אמרו כן? אלא שכתב רבינו חננאל שכל זמן של שהות ישראל במדבר לא קידשו את החודש על פי ראייה אלא על פי החשבון. זאת משום שענני הכבוד הסתירו לישראל את צבא השמיים, ונמצא שהצעירים שנולדו במדבר לא ידעו כלל כיצד נראות החמה והלבנה ומה ההבדל ביניהם. אז זקנים זכרו זאת, ולכן הבחינו בין פני משה לפני יהושע שהם כאותו ההבדל בין פני החמה לפני הלבנה. ומדוע באמת פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה? מסכת חולין דף סמך עמוד ב' נאמר שבבריאת העולם השמש והירח נבראו שווים. באה הלבנה לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה לו, וכי אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד? אמר לה הקדוש ברוך הוא, לכי ומעתי את עצמך. והנה היא, לשמש לא היה אכפת ששני המאורות ישמשו בכתר אחד, רק לירח היה אכפת. ובפרשת בעלותך מצינו שחרה לו ליהושע שאלדד ומידד מתנבים במחנה. הוא מבקש ממשה שיחלהם. ומשה ענה לו, מי ייתן כל עם השם נביאים? נמצא שמשה תפס את אותה מידה של החמה שלא אכפת לה ששני מלאכים ישמשו בכתר אחד, ואילו יהושע תפס את אומנות הלבנה הטוענת שאי אפשר שישמשו שני מלאכים בכתר אחד. על פי הפנינה היקרה הזו נוכל לתרץ בפשטות את הקושייה ששאלנו, מדוע רק הזקנים שבאותו הדור אמרו זאת? התשובה, כי הנה נבואת אלדד ומידד הנזכרת הייתה מיד לאחר שהקדוש ברוך הוא האציל מרוחו של משה על 70 זקנים. על אותם זקנים נאמר, והתנבו ולא יספו, ואילו אלדד ומידד נשארו במחנה להתנבות. משראו הזקנים, אותם 70 זקנים שיהושע מקפיד על הנבואה, מיד אמרו, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה כמבואר. יש שאמרו בדרך צחות את מאמר חז"ל, זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה חלימה, שהסיפה של הדברים, אוי לה לאותה בושה, אינה מדברי הזקנים, אלא שכאשר ראו חז"ל שהזקנים שבאותו הדור, שהיו תלמידיהם של משה ויהושע, החלו למדוד את דרגתם של רבותיהם, על פי השמש, על פי הירח, על זה אמרו חז"ל, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה חלימה, שהתלמידים מודדים את רבותיהם. זהו מוריי ורבותיי, הוורד שלנו על פרשת השבוע בתורה שבכתב, פרשת פנחס, אשר נקרא בשבת הבאה עלינו לטובה. וכעת בשמחה ובטוב לבב נכנסים לנו אל בית המדרש כדי להגות בתורה שבעל פה. יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו בשיעור הדף היומי אתמול. ואתמול למדנו בשיעורנו את דף קע"ב ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות שישמשו לנו בסייעתא דשמיא כלי לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. כעת נציג גם את התשובות. שאלה ראשונה שאלנו, כשכותבים שטר הלוואה אחר ההלוואה, האם יכתבו בו את זמן ההלוואה או את זמן הכתיבה ומדוע? והתשובה היא, זמן הכתיבה כיוון שרק מאז חל השיעבוד. שאלה שנייה, איזו ניחותא יש למלווה וללווה בשטר של 100 זוז יותר משני שטרות של 50 זוז? והתשובה, למלווה יש ניחותא כדי שיקוף את הלווה לפרוע הכל יחד, וללווה כדי ש... אם יפרע חלק, יחשב השטר לפגום. שאלה שלישית, איזה ניחותא יש להם בבית שטרות של 50 יותר מבשטר של 100 ותשובה למלווה, כדי שכשיפרע לו הלווה מקצת לא יחשב השטר לפגום, וללווה כדי שלא יקופו לפרוע בבת אחת. שאלה רביעית, מדוע אין כותבים למלווה שטר אחד של 50 במקום שטר של 100 ותשובה, שמה כבר פרע לו ונתן לו שובר, וכעת יוציא שטר חדש, ויטען שזו הלוואה חדשה. שאלה חמישית, מדוע חשש הבאי שבשטר שכתוב לוויתי ממך, יש חשש נפילה, ובשני יוסף בן שמעון יכולים הם להוציא שטר על אחרים ולא חוששים לנפילה? והתשובה, משום שחוששים לנפילה של רבים, אבל לא לנפילה של יחיד. שאלה אחרונה, אם סובר רבא שאול שידי מסירה קרתי, מדוע יצריך שיהיה כתוב בגט גי רשתיה היום? חיפשנו את טעמם של הרשבם והתוספות. התשובה, לרשבם כדי שיהיה מוכח בגט שמגרשה מהיום, שאם נותן לה סתם גט, אין כאן הוכחה שמגרשה מרגע מסירת הגט לידה, ולתוספות זה לצורך תנאים שאמר כשנתן את הגט, שאם יעשה כך וכך תהיה מגורשת מהיום. לכן צריך לכתוב מהיום, אבל אם לא עשה תנאי, לא צריך לכתוב בכלל את המילה מהיום. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי אתמול, על דף קע"ב ממסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, כ' בתמוז, תשע"ז, ערב שבת קודש פרשת פנחס. השבת שלפני סיום מסכת בבא בתרא, בעזרת השם ובישועתו, ביום שני, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, חף ג' בתמוז, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד שני הדפים היומיים שלנו, דפים קוף עין ג' וקוף עין ד' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף קוף עין ג' עמוד א', 13 שורות לפני סוף העמוד, בנקודותיים מן המילים, נמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע, שטרות שניהם פרוין. מן המים אלה לא בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, נמצא לאחד שטר בין שטרותיו, וכתוב בו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע, שטרות שניהם פרוין. הבינה הגמרא שמדובר ששני יוסף בן שמעון לבו ממון מאדם אחד, ונמצא אצל המלווה שטר שכתוב בו שחובו של יוסף בן שמעון פרוע, אז הדין הוא ששטרות שניהם פרועים. מקשה הגמרא, משמע מלשון המשנה, טעם הדנמצא, הטעם ששניהם פטורים מלשלם את חובם זה רק מחמת שנמצא שובר בין שטרותיו של המלווה שכתוב בו ששטרו של יוסף בן שמעון פרוע. הלא נמצא, אבל אם לא נמצא שובר כזה בין שטרותיו של המלווה, מצי, מפיק, יכול המלווה להוציא על כל אחד מהם שטר חוב לטובעו. וקשה, הענן הרי אנחנו, ולא אחר יכול להוציא עליהם שטר חוב תנן, כך שנינו במשנתנו שאין אדם יכול להוציא שטר חוב נגד יוסף בן שמעון כשיש שניים בעיר, ואם כן גם ללא שובר אינו יכול לטובעם. מדרץ את הגמרא, אמר רבי ירמיה, הדין האמור במשנה שרק מחמת שנמצא שובר אינו יכול לטובען, עוסק בשטרות משולשים, שנכתב בהם שלושה דורות, והיינו, גם שם אבי אביו של כל אחד מהם, ובזה אין השמות שווים, וממילא, לולא השובר היה המלווה יכול לטבוע כל אחד מהם בשטר חוף שכתוב בו, שמו ושם אבי ושם סבו, ואינו יכול לטעון ששטר זה נכתב על יוסף בן שמעון חברו. מקשה הגמרא, אם כן שכתבו בשטרות שלושה דורות, ונחזי תברא בשמה דמאן דכתיב, נראה גם בשובר לפי שם אבי האב, על איזה יוסף בן שמעון הוא נכתב, מדוע אמרה המשנה ששטרות שניהם בחזקת פרועים? תרץ את הגמרא, אמר רב הושעיה, משנתנו עוסקת באופן שהם משולשים בשטר החוב בלבד, ואין משולשים בשובר, וממילא אי אפשר לדעת על איזה משטרות החוב נכתב השובר, ולכן אמרה המשנה ששטרות שניהם בחזקת פרועים. במסכת בבא מציע, בדף חף עמוד ב' אמר רב שאם נמצא בין שטרותיו של המלווה שובר על אחד החובות, אין זה פותר את הלווה, כיוון שייתכן שהכין את השובר למקרה שיפרע לו הלווה פתאום, ולא יספיק לכתוב לו שובר. מקשה שם הגמרא מהמבואר במשנתנו, שאם נמצא שובר ביד המלווה על שטרו של יוסף בן שמעון, שטרות שניהם פרועים, תרצה שם הגמרא שמדובר כאן באופן שנמצאו שטרות החוב בין השטרות הקרועים של המלווה, ושטר זה עצמו אינו קרוע, כי אם היה קרוע גם ללא שובר, אינו יכול לגבות בו. ודבר זה מוכיח שהשובר אמיתי, ולכן הניח המלווה את שטר החוב בין שטרותיו הקרועים שאינו צריך להם, וכל יוסף בן שמעון טוען ששטרו הוא הפרוע. כך מסביר הרשב"ם. תוספות בדיבור המתחיל הבאי, כותבים שלדעת הבאי המבאר את משנתנו, ששני יוסף בן שמעון ילוו ללווה אחד והשובר נמצא ביד הלווה, כפי שהגמרא תאמר בהמשך, אין צורך לומר שנמצא בין שטרות קרועין, שהרי באופן שהשובר ביד הלווה הוא יכול לטעון נגד כל אחד שפרע את חובו. הבאי מבאר את המשנה באופן אחר, אומרת הגמרא, הבאי אמר משנתנו אינה עוסקת בשני יוסף בן שמעון שלוו מאדם אחד, שהרי באופן זה אין אותו מלווה יכול לגבות מהם כלל, ואף ללא שובר, אלא אחי כאמר, כך היא כוונת המשנה, אם היו אותם שני יוסף בן שמעון נושים ממון באדם אחד, שהרי משנתנו סוברת שהם יכולים להוציא שטרות על אחרים, או כמו שדייקה הגמרא לאל בדף קוף עין ב' עמוד ב', אם נמצא לאותו לווה שלווה משניהם שובר המונח בין שטרותיו של הלווה וכתוב בו, שטרו של יוסף בן שמעון עליי פרוע, שטרות שניהם פרועים מספק, כיוון שלא ידוע למי מהם הוא פרע, וכנגד כל אחד מהם שהתבאנו יאמר הלווה ששטרו הוא שפרוע, שהרי יש בידו שובר על שטר חוב של יוסף בן שמעון. כותב הרשב"ם, שאם הלווה מודה שהשובר לא נכתב על שניהם אלא על חובו של אחד, יכול אחד המלווים לכתוב הרשאה לחברו שיקבה עבורו את החוב, ויתבענו ממה נפשך. אם השובר נכתב על חברי, הרי אתה מודה שחיובי אינו פרוע ותפרע לי אותו. ואם השובר נכתב על חובי, הרי נתובע את החוב של חברי מכוח שטר ההרשאה שבידי. מוסיף הרשב"ם שיכול הלווה לטעון שפרע לשניהם ובכוונה כתבו את השובר בלשון סתומה, ללא סימן וללא שילוש, ללא שמות הסבים. זאת כדי שתהיה הוכחה מהשובר ששטרות שניהם פרועים, וכנגד כל אחד מהם שהתבאנו יוכל להוציא את השובר ולהיפטר, וגם על ידי הרשעה הם לא יכולים לגבות ממנו כלום. אומרת הגמרא כשנינו במשנה כיצד יעשו ישלשו, ואם היו משולשים יכתבו סימן, ישלשו הכוונה יכתבו את שמות הסב, ואם היו מסומנים יכתבו כהן. תנא שנה, תנא בברייתא, הם היו שניהם משולשים וכהנים, יכתבו דורות נוספים, דהיינו שם אבי, אבי, האב, דהיינו יוסף בן שמעון, בן יעקב, בן יצחק, ועל דרך זו עד שיהיה חילוק ביניהם באחד השמות. וחיית החי וראה, הגענו למשנה בדף קוף עין ג' עמוד א'. משנתנו דנה באדם שילבה כסף לחמה בני אדם, ואומר שאחד מהשטרות פרוע, אבל אינו יודע איזהו. אומרת המשנה, מלווה האומר לבנו בשעה שהוא עומד למות. יש שטר חוב אחד המונח בין שטרותיי שהוא פרוע. וכשפרה לי הלווה, האמין לי שלא יתבענו שוב, ולכן לא יחזרתיו לו באותו זמן את השטר. ואיני יודע איזהו השטר הפרוע, ואיני רוצה להיענש בדיני שמיים על כך שתחזור ותגבה בו, ולכן אני אומר לך כך, הדין הוא שהשטרות של כולן כל הלווים בחזקת פרועין, ואין הבן יכול לגבות מהם, שכל אחד יכול לטעון שהוא זה שפרה את חובו. אמנם אם יש לווים עמודים שלא פרו את חובם, בוודאי חייבים לשלם. דין נוסף אומרת המשנה, אם נמצא לאחד הלווים שם בין שטרותיו של המלווה שניים, שני שטרות על שמו שהוא חייב ממון, הרי בוודאי אחד מהם אינו פרוע. שהרי אמר המלווה שרק אחד השטרות פרוע ולא יותר, רק הגדול בחזקת פרוע ואילו הקטן אינו בחזקת פרוע, והיינו, כיוון שאין היורש יכול לגבות מהלווה את הסכום הגדול, שמה הוא הפרוע, אבל את הסכום הקטן יכול לגבות מו ממנו, ממה נפשך? אם זהו החוב שאינו פרוע, הרי גובעו כדין, ואם זהו החוב הפרוע, אם כן הגדול אינו פרוע, ובוודאי יכול לגבות ממנו לכל הפחות את הסכום הזה, שהוא קטן מהסכום שבשטר הגדול. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף קוף עין ג' עמוד א', מתוך שתי משניות המצויות בעמוד זה, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומר רב, עכשיו דינים נוספים מעין הדין ששנינו במשנתנו. אמר רב, האדם שילבה לחברו ממון בכמה שטרות, ואמר המלווה ללווה, שטר לך בידי פרוע ולא פירט באותה שעה איזה מהשטרות הוא הפרוע. השטר הגדול שביניהם בחזקת פרוע, ואילו הקטן אינו בחזקת פרוע. כמו הטעם שמבואר במשנה, שבין אם הגדול אינו פרוע ובין אם הקטן אינו פרוע, הרי הוא חייב לו לפחות את הסכום של הקטן. ולכאורה קשה, הרי זה ממש הדין המבואר במשנה, שאם הודע האב שאחד משטרותיו פרועים, יש ללווה אחד שני שטרות, הגדול בחזקת פרוע, אז מה מחדש כאן רבה בדבריו? תרץ התורת חיים שבמשנה מבואר באופן שאב עודיו המת, והבן אינו יודע איזה מהשטרות פרוע, אז היה מקום לומר שמחמת כן אינו יכול לגבות מהלווה את השטר הגדול. ברבה לחדש, שאף אם המלווה חי וטוען שלא התכוון כלל לומר שהגדול פרוע אלא הקטן פרוע, אינו נאמן. אבל ממשיכה הגמרא ואומרת, אם אמר המלווה ללווה חוב לך בידי פרוע, אז השטרות כולן בחזקת פרועין ואינו יכול לגבות ממנו כלום, כיוון שלשון חוב יכול להתפרש על כל השטרות יחדיו, שכוונתו לומר כל מה שאתה חייב לי פרוע, גם החוב הזה שנכתב בהרבה שטרות. מקשה הגמרא על דינו של רבה, אמר לי רבינה לרבה, איקשה רבינה לרבה, אלא מעטה לפי דבריך, שיש חילוק בין לשון ההודעה, אם כן נאמר את הדין הזה גם לגבי מקח וממכר, אם כתב אדם לחברו בשטר, שדי מחורה לך, השדה הגדולה של המוכר, מחורה לו. וכאין הדין שאמר רבה לגבי חוב, שהחוב הגדול פרוע. וכן יש ללמוד מהדין השני של רבה, שאם לא כתב לו לשון שדי, אלא כתב לו שדה שיש לי מחורה לך, יהיה הדין שכל שדותיו של הכותב, מחורין לו, כיוון שלשון שדה יכולה להתפרש, גם על כמה שדות, כלשון הפסוק בספר בראשית פרק ל"ב פסוק ד', וישלח יעקב מלאכים לפניו ולעשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. הלשון שדה אדום אינה מתפרשת על שדה אחת מסוימת, אלא על שדות רבים. אם כן גם כאן נפרש את כוונתו שמחר לו את כל השדות שברשותו. והיד רמה גם מוסיף שהתרגום של הפסוק שדה אדום זה חקלאי אדום, כלומר שדות אדום. השיב רבה לרבינה, אתם שם לגבי הכותב לחברו שדי מחורה לך, אינו זוכה בשדה הגדולה אלא בקטנה. וכן אם כתב לו שדה שיש לי מחורה לך, אינו זוכה בכל השדות אלא בשדה אחת. למה? כיוון שיד בעל השטר על התחתונה, כלומר, בכל דין ודברים שבין שני בני אדם, ורוצה אחד מהם להוציא מחברו בשטר שבידו את מה שהוא טוען, ואפשר לפרש את לשון השטר גם באופן הפותר את הנתבע, יד התובע מכוח השטר על התחתונה ואינו יכול להוציא אלא כמשמעות הפחותה ביותר של לשון השטר. זאת כיוון שהמוציא מחברו עליו הראיה, וכיוון שלשון שדה מחורה לך יכולה להתפרש גם על השדה הקטנה, וכן לשון שדה יכולה להתפרש גם על שדה אחת, אין לו בשני המקרים אלא שדה אחת והקטנה שבשדותיו. לאף דינו של רבה לגבי חוב זה מאותו טעם שיד בעל השטר על התחתונה. וכיוון שהמלווה בא להוציא ממון מהלווה, יכול הלווה לטעון שחובו פרוע, כפי שניתן לבאר את משמעות לשון המלווה באומרו, שטר לך בידי פרוע או חוב לך בידי פרוע. לאף שאפשר לפרש לשון זו גם על השטר הקטן, או על חוב של שטר אחד בלבד, מכל מקום כיוון שהמוציא מחברו עליו הראיה, ידו של המלווה על התחתונה, ואינו גובה אלא את הסכום שבוודאי חייב לו הלווה. וחיית החי וראה, הגענו למשנה השנייה בדף קוף עין ג' עמוד א' בשורה האחרונה. משנתנו עוסקת בהלוואה שיש עליה ערב, מתי יכול המלווה לתבוע מהערב שישלם לו את חובו, ואף לגבות מנכסיו. אומרת המשנה, המלווה את חברו על ידי ערב, אדם המתחייב שאם לא ישלם הלווה את החוב ישלמנו הוא, לא ייפרע המלווה מן הערב, והגמרא תבאר את כוונת המשנה. המשנה אומרת דין נוסף, אם אמר לו המלווה שערבותו היא על מנת שאפרע ממי שירצה והסכים הערב לכך, ייפרע המלווה מן הערב, והגמרא תבאר באיזה אופן עוסקת משנתנו. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, אם יש נכסים ללווה, בין כך ובין כך, בין אם נעשה ערב בסתם ובין אם אמר לו לשון על מנת שאפרע ממי שירצה, לא ייפרע מן הערב. אומרת המשנה, וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר, הערב לאישה בכתובתה שאם לא ישלם לה הבעל את דמי כתובתה ישלם לה הוא, והיה בעלה מגרשה, הבעל עומד לגרשה ואין לו נכסים לשלם לה את כתובתה, וידוע שיצטרך הערב לשלם לה את דמי כתובתה, לא יגרשן נעת שידירן ההנאה שהבעל ידור הנאה מאשתו, שלא יהנה ממנה ולא יוכל להחזירה לעולם. והטעם לכך שיש לחשוש שמה יעשו הבעל והאישה קנוני, ההסכם של רמאות על הנכסים של זה של הערב, שהבעל יגרש אותה רק כדי שתגבה ממנו את הכתובה, ומיד אחר כך יחזיר הבעל את אשתו. אם כן, ביור הלשון, וכן היה רבן שמעון מגמליאל אומר, כמו שרבן שמעון מגמליאל חושש להפסדו של הערב קבלן, ואומר שאם יש נכסים ללווה אין גובים מהקבלן, כך הוא חושש להפסדו של הערב רגיל בכתובה, ומצריך את הבעל לדור הנאה מאשתו, לפני שהיא גובה מן הערב. כך מסביר היד רמה. ובואר במסכת הירחין דף חב ג' עמוד א', שהבעל צריך לעשות את הנדר הזה על דעת רבים, שזה נדר שאין לו הפרה, שאם לא כן יש לחשוש אחר שיגרשנה, ותגבה את כתובתה, יתיר את נדרו, ויסענה. ועוד דין מבואר במשנה במסכת הירחין דף חב ג' עמוד א', דומה לדין הזה, שאדם המקדיש את כל נכסיו, אחר כך מגרש את אשתו, דעת רבי אליעזר שהלכה כמותו, שכשיגרשנה ידור הנאה, כדי שלא יעשה קנוני על ההקדש, ואחרי שתגבה את כתובתה מנכסי הקדש, כיוון ששעבודה קדם להקדש, יחזור ויסענה. ובגמרא שם מבואר שנחלקו בדין לוקח, כלומר, אדם שמכר את כל נכסיו ובא אחר כך לגרש את אשתו, האם צריך שידירנה הנאה? דעת רב פאפה שגם בלוקח צריך לידור הנאה מחשש לקנוניה, ואילו חכמי נער די אמרו שאינו צריך לידור, כיוון שרק בהקדש תקנו זאת משום רווח ההקדש שלא ייגרם לו הפסד, ובערב צריך לידור משום שעשה מצווה בכך שתרח בזיווגם, ואין לאישה כל הפסד בדבר, שהרי לא הוציא הממון מחמתו. ואילו כל מלווה מוציא ממון מחמת הערב, אבל לא בלוקח, שהרי ידע הלוקח שכל אדם משועבד לכתובת אשתו, ואף על פי כן קנה את הקרקע, והרי הפסיד לעצמו בכך. זו היה המשנה שלנו, שתחילתה בדף קופעין ג' עמוד א' וסופה בדף קופעין ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, המלווה את חברו על ידי ערב לא יפרע מן הערב. מבינה הגמרא שכוונת המשנה שאם הלווה נמצא לפנינו ואין לו נכסים, אין גובים מהערב. חיוב הערב הוא רק כשהלווה מת או ברח למקום רחוק. לכן מבררת הגמרא את טעם הדין, מה הייתה מה שואלת הגמרא, מה הטעם לכך שלא יגבה המלווה מן הערב כשאין לה לווה נכסים? משיבה הגמרא, רבא ורבי יוסף דאמרי תרוויו, אמרו שניהם ביאור במשנה, שטוען הערב למלווה, ערבותי לא הייתה לשלם את החוב בכל מקרה, אלא גברא אשלימת לי וגברא אשלימי לך, על אדם זה יפקדתני, אדם זה אני מעמיד לפניך, כלומר חיובי היה רק על הלווה עצמו, שאם ימות או יברח למקום רחוק, אשלם אני את החוב, אבל כל זמן שהלווה חי ונמצא לפנינו, איני חייב לפרוע במקומו את החוב, אף שאין לו נכסים. וכיוון שכך, הרי אני מעמיד לפניך את הלווה ומקיים בכך את חיובי. אילו הריטב"א מפרש שכוונת הגמרא לומר, שערבותו הייתה להעמיד לפניו את הלווה שיוכל לתובעו לדין וקיים את חיובו להעמידו לפניו. ורצה להוכיח מכאן הריטב"א, שאדם יכול לקבל על עצמו כערבות שיעמיד לפני המלווה אדם מסוים, ולא רק חיוב ממוני. אבל כותב הריטב"א, שהרמב"ם הלכות מלווה ולווה פרק כ"ה הלכה י"ד, והגאונים כותבים שלא שייך חיוב ערבות בדבר שאינו חיוב ממוני. לפי זה הוא מפרש את לשון הגמרא כאן, שאומנם לא שייך חיוב ערבות כזה, ואין זה אלא לשון הערב שטוען כך. מסיים הריטב"א ואומר שמכל מקום יכול אדם להתחייב שאם לא יעמיד לפניו את האדם, יתחייב ממון, שזהו חיוב ממוני רגיל ובתנאי. מקשה רב נחמן על הסברה הזו. מה תקיף לרב נחמן? מקשה רב נחמן, הרי האי דבר זה דינא דפרסאי. דינם של פרסים הוא. ומבינה הגמרא שבכוונתו לומר שהפרסים בערכאות שלהם פוסקים כך, שאין הערב חייב לשלם כשהלווה חי ונמצא לפנינו, אף שאין לו נכסים. רבנו גרשום מפרש שזהו דין הגויים שאינם יורדים לעומק הדין, אלא פותרים את הנתבע מיד, כפי שנראה להם באותו זמן. תמאה הגמרא על דברי רב נחמן, והרי עד הרבה הפרסים מחמירים יותר על הערב, בתר אר ואזלי, והולכים אחרי הערב לגבות ממנו את החוב, אף כשהלווה לפנינו ויש לו מעות. אלא מבארת הגמרא את קושיית רב נחמן באופן אחר. קושיית רב נחמן היא כך, הלכה זו שאמרו רבא ורבי יוסף היא דומה לדיני בית דינה דפרסאי, בית דינם של הפרסים. בכך, דלא יהבי טעמה למילתיו, שאינם נותנים טעם לדבריהם. גם דין זה אין בו טעם. שאם אין הערב משלם את החוב, כשאין ללווה מעות לשם מה קיבל עליו את הערבות, וערב נחמן באופן אחר את האמור במשנה שאמרה, לא יפרע מן הערב, אלא אמר רב נחמן, מהי כוונת המשנה שאמרה, לא יפרע מן הערב, ושהמלווה לא יתבע את הערב תחילה, קודם שיתבע את הלווה עצמו, אלא תחילה יתבע את הלווה, ורק אם הוא מסרב לשלם או שמת, או שיחייבו בית דין לשלם ולא יהיה לו ממון, יכול המלווה לתבוע מהערב לשלם את החוב. מביאה הגמרא ברייתא מסייעת לדברי רב נחמן, תניא מי אחי שנינו כן בברייתא, כדברי רב נחמן, המלווה את חברו על ידי ערב לא יתבע את הערב תחילה. ממשיכה הברייתא, ואם אמר המלווה לערב על מנת שאפרע ממי שירצה, יתבע רשאי המלווה לתבוע את הערב תחילה, אם אין ללווה נכסים כמו שיבואר לקמן בפירוש משנתנו. מבארת הגמרא, מניין לומדים שערב משתעבד באמירה בלבד ללא קניין? אמר רבונא, מניין לערב דמשתעבד, מניין לנו דין זה שערב משתעבד אף ללא קניין? לכתיב נאמר בתורה שאמר יהודה ליעקב אבינו, כשביקש ממנו שישלח עמהם את בנימין למצרים בספר בראשית פרק מ"ג פסוק ט', אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, אם לא אביותיו אליך, והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים. והרי לא עשה יהודה קניין על ערבותו. מה תקיף למה כשרב חיסדא, הרי ערבות זו שקיבל יהודה קבלנותי, קיבל על עצמו אחריות של ערב קבלן, וערב קבלן אינו צריך קניין, אלא די בכך שיאמר, תן לו, ואני קבלן, כמבואר לקמן בדף קוף עין דלת עמוד א'. ומוסיף הרשב"ם ומפרש, שאין לפרש שהקבלן הוא הנותן את המעות מהמלווה ונותנם ללווה, שהרי באופן כזה אין הלווה חייב כלום למלווה, אלא הרב נחשב כאילו לווה מהמלווה, וחזר ונתן ללווה, כמבואר בגמרא לקמן. ומוכיח רב חיסדא שיהודה היה ערב קבלן, דכתיב, נאמר שם בספר בראשית, ויאמר ראובן אל אביו לאמור, את שני בני תמית, אם לא אביאנו אליך, תנה אותו על ידי, ואני אשיבנו אליך. משמעות הלשון, תנה אותו על ידי, כאילו אמר, כי בלטיב בידי, ואחזירנו אליך. והרי הוא ערב קבלן שאינו צריך קניין. נשאלת השאלה, ראובן הוא שאמר את הלשון תנה אותו על ידי. כיצד ניתן להוכיח מלשונו של ראובן שיהודה נעשה ערב קבלן, שמה לא נעשה אלא ערב רגיל? תרץ המהרש"א שהרי פסוק זה של דברי ראובן נאמרו לפני דברי יהודה. וכיוון שראובן כבר אמר לשון קבלנות ולא הסכים לכך יעקב אבינו, לא מסתבר שיהודה יחזור ויאמר לשון פחותה של ערב שאינו קבלן. אלא בוודאי גם יהודה קיבל על עצמו להיות ערב קבלן, ולכאורה קשה, הרי יהודה לא היה ערב כלל, הוא היה לווה ממש, שהרי הוא נטל מיעקב את בנימין והתחייב להשיבו אליו. תרץ הריטב"א בשם רבו, שאכן לא דקדקה בזה הגמרא בלשונה, שהרי אין זה אלא אסמכתא, והוא מתרץ בעצמו שיעקב נתן את בנימין לראובן ושאר אחיו תמורת ערבותו של יהודה. אלא מביאה הגמרא לימוד אחר להתחייבות הערב ללא קניין, אלא אמר רבי יצחק, דין ערב נלמד מאחה מכאן. נאמר בספר משלי פרק כ' פסוק ט"ז, לקח בגדו כי ערב זר, ובעד נוכריה חבלהו. כלומר, הפסוק אומר למלווה ליטול את בגדו של הערב כי ערב, כלומר, מחמת אמירה בלבד שנעשה ערב, ואף ללא קניין. וביור המשך הפסוק הוא, שכמו כן אם נעשה ערב עבור אישה נוכריה שאינו מכירה, חבלהו, טול ממנה משכון. פסוק נוסף, ואומר שם בספר משלי פרק ו', פסוקים א' עד ג', בני אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך, נוקשת באמרי פיך, נלכדת באמרי פיך. כלומר, אם נעשית ערב לחברך או שקשלת בלשונך וציירת את חברך בדברים, והמשך הפסוק הוא היצע עבור שני אנשים אלו. עשה זאת איפה בני ואינצל, קיבת בכף רעך, לך יתרפס ורהב רעך. העיצה לערב היא כך, אם המון יש לו בידך, כלומר אם נעשית ערב, לך יתרפס. ולשון זו נדרשת כאילו נכתב, אתר לו פיסת יד, פתח לו את כף ידך ותן לו את מעותיו. בסיום הפסוק זה עיצה למצער את חברו, ואם לאו לא נעשית ערב אלא ציערתו בדברים. על זה נאמר, ורהב רעך, כלומר הרבה עליו רעים וחברים שיבקשו ממנו שימך לך. כך מבוארת דרשת הפסוק באריכות בגמרא במסכת בבא מציע, דף קט"ו עמוד א'. הרשב"ם כאן מבאר שסיום הפסוק מתחלק לשניים. חלקו הראשון נאמר לגבי הרב, אילו חלקו השני נאמר לגבי המצער את חברו בדברים, כמו שהתבאר. ואילו רבנו גרשו מבאר שכל הפסוק עוסק בערב, הוא מפרש את סיום הפסוק כך, או אתר לו פיסת יד ושלם לו את כל החוב, או הרבה עליו רעים שיפייסו את המלווה שיתרצה לקבל ממך את החוב מעט מעט. המימר אומר שנידון זה האם הערב משתעבד תלוי במחלוקת תנאים. אמר המימר, דין זה של ערב ומשתעבד למלווה תלוי במחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי. רבי יוסי דה אמר שכל מקום שאסמכת קניה, אדם המתחייב לעשות דבר מחמת שהוא סומך בליבו על כך שלעולם לא יגיע לידי חיוב זה, מכל מקום חל חיובו, אם כן ערב גם כן משתעבד. ואף שכשקיבל על עצמו את הערבות היה סבור שהלווה ישלם את החוב ולא יצטרך לשלמו בעצמו. אילו לדעת רבי יהודה דאמר אסמכתא לא קניא, ואין אדם מתחייב בדבר שכשקיבלו בדרך של אסמכתא והיה סבור שלעולם לא יגיע לידי חיוב תשלומים, ערב לא משתעבד, כיוון שחיובו נחשב כאסמכתא. ולעיל בדף קוף סמכת עמוד א' הביא הריטב"א, שמי שאומר שחיסרון של אסמכתא הוא רק באופן שהתנאי הוא בדבר שבידו קצת, שמחמת כן הוא סומך על עצמו שיעשנו, אבל דבר שבידו לגמרי או שאינו בידו כלל, כגון שהוא תלוי בדעת אחרים, אין בו חיסרון של אסמכתא, כיוון שידע מתחילה שאין הדבר בידו ומכל מקום מתחייב. לכן מקשה כאן הריטב"א, מדוע לרבי יהודה יש חיסרון של אסמכתא? הרי כאן תלה הערב את התחייבותו באחרים, שאם לא יפרע הלווה, יתחייב לפרוע בעצמו, ומדוע הדבר נחשב כאסמכתא? והוא מתרץ שכאן נחשב הערב כמי שתולה את התנאי בדעת עצמו, כיוון שהוא בטוח שהלווה יפרע את חובו ולא יהיה לווה רשע ולא ישלם. וכן שלא יגמלנו הלווה רעה תחת טובה ויגרום לו לפרוע חוב שלא נהנה ממנו כלל. חוזרים אל הגמרא ורבשי דוחה את דבריו של המימר. אמר לרבשי להמימר, כיצד ייתכן לומר שחיובו של ערב תלוי במחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי? המעשים שבכל יום הם, שאנחנו פוסקים הלכה כרבי יהודה דאסמכתא לא קניא. ואף על פי כן אנחנו פוסקים שערב משתעבד ללא קניין, אם כן מוכח שאין טעם חיובו של הערב משום שאסמכתא קונה, אלא אמר רבשי. רבשי מבאר באופן אחרת השתעבדות הערב ללא קניין. הטעם שערב משתעבד למלווה אף שאינו עושה קניין, כיוון בהו הנאה דקמהמן לי, תמורת אותה הנאה שיש לו שהמלווה מאמינו וסומך עליו להלוות מחמתו, גמר הערב בדעתו ומשתעבד נפשי, ומשעבד את עצמו לערבות הזו, והרי זה כאילו המלווה עושה את שליחותו בהלוואה הזו, וכאילו הערב עצמו הלווה את הכסף ללווה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, ואם אמר על מנת שאפרה ממי שירצה, איפרה מן הערב. רבן שמעון מגמליאל אומר, אם יש נכסים ללווה, בין כך ובין כך לא ייפרע מן הערב. מבררת הגמרא, מתי יכול המלווה לגבות מהערב? אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, לא שנו במשנתנו את הדין הזה, שאם אמר לו על מנת שאפרה ממי שירצה, גובה מן הערב, אלא באופן שאין נכסים ללווה. אבל אם יש נכסים ללווה, צריך המלווה לגבות ממנו ולא ייפרע מן הערב. לאף שאמר שמלווה הוא על מנת שיפרע ממי שירצה. שואלת הגמרא, ועמי דקטני, הרי מכך ששנינו בסיפה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם יש נכסים ללווה לא ייפרע מן הערב, מכלל משמע מזה דתנא קמא, החולק על רבן שמעון בן גמליאל סבר, שאין לחלק כך, אלא לא שנה אחי ולא שנה אחי, אין שינוי וחילוק בין אופן שיש לו נכסים לבין אופן שאין לו נכסים, ולעולם יכול המלווה לגבות מהערב, ושלא כדברי רבי יוחנן. מתרצת הגמרא, משנתנו חסור מחסרה ואחי קטני, חסירה היא המשנה ויש להוסיף במילים וכך יש לשנות בה. המלווה את חברו על ידי ערב לא ייפרע מן הערב. ואם אמר על מנת שיפרע ממי שירצה, ייפרע מן הערב. עד כאן זה כמו הגרסה שלפנינו. כאן יש להוסיף בגרסת המשנה את המילים הבאות. באמת דברים אמורים שהיא מתנה, שיפרע ממי שירצה, אז הוא גובה מהערב, בשאין נכסים ללווה. אבל אם יש נכסים ללווה, לא ייפרע מן הערב. כמו הדין שאמר רבי יוחנן. ואפילו אם יש לו ללווה קרקע זיבורית ולערב יש קרקע בינונית, ייפרע מן הערב. וכן יש להוסיף בהמשך המשנה, וערב קבלן אף שלא אמר המלווה שיגבה ממי שירצה, אף על פי שיש נכסים ללווה, אם רצונו של המלווה בכך, ייפרע מן הקבלן. כותבים התוספות בדיבור המתחיל, חסור עם חסרה, שיש ארבע דרגות שונות בדיני ערבות. א', ערב סתם, אין המלווה רשאי לטובעו עד שיתבא תחילה את הלווה, בין שיש נכסים ללווה ובין שאין לו נכסים. ורק אם אינו יכול לגבות מהלווה ואין הלווה מציית לפסק דין, לפרוע את חובו, אז הוא גובה מהערב. ב', אם אמר המלווה ממי שירצה, אפרע, ואין ללווה קרקעות, הדבר תלוי ברצון המלווה. אם ירצה, יתבא תחילה את הלווה עצמו, שמה, יפרע לו מטלטלין, ואם ירצה, יתבא תחילה את הערב. אך אם יש ללווה קרקעות, לעולם תובע את הלווה תחילה. ואף אם יתנה ואמר ממי שירצה, אפרע. באופן הזה מחולק בדברי התוספות לשניים, אופן שיש ללווה קרקע, ואופן שאין לו קרקע. ג', ערב קבלן. אפילו אם יש נכסים ללווה, יכול המלווה לתבוע תחילה את הערב, והוא יכול גם לתבוע את הלווה. ד', נושא ונותן ביד, שנטל את המעות מהמלווה, הוא נתנם ללווה. אז אין המלווה יכול לתבוע כלל את הלווה, ואפילו אם יש לו נכסים, אלא תובע את הערב בלבד שהוא נחשב כלווה שלו. כמבואר לכמן בדף קוף עין ד' עמוד א', אמנם, אם אין לערב נכסים, יכול המלווה לתבוע את הלווה. ואף שאין חייב לו כלל, כיוון שהלווה חייב את ממון ההלוואה לערב, והערב חייב למלווה. ושייך בזה דין של שיעבוד דרב נתן, במסכת בבא קמא דף מ' עמוד ב', מה אומר השיעבוד הזה? שהמלווה כסף לחברו ואין ללווה כסף לפרוע את חובו, ואותו לווה ילווה כסף לאדם אחר, יכול המלווה הראשון לגבות את הכסף מאותו לווה אחרון החייב ללווה שלו. ממשיכה הגמרא ואומרת בגרסה הזו שחסור ומחסרה, ומוסיפים כמה מילים, מסיים את המשנה ואומרת, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם יש נכסים ללווה, אחד זה ואחד זה בין ערב רגיל ובין ערב קבלן, לא ייפרע מהן, אלא מהלווה. נמצא לפי הגרסה הזו שלא נחלקו את הנקמה ורבן שמעון בן גמליאל בערב רגיל, אלא לדברי הכל אינו גובה מהערב כשיש נכסים ללווה, ומחלוקתם היא רק בערב קבלן, שלדעת תנקמה גובה ממנו המלווה אף שיש נכסים ללווה, ולדעת רבן שמעון בן גמליאל, אף מקבלן אין המלווה גובה, אלא אם כן אין נכסים ללווה. מבררת עכשיו הגמרא את ההלכה במחלוקת הנקמה ורבן שמעון בן גמליאל. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן. אמר רבא בר בר חנה בשמו של רבי יוחנן, כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו, כל מקום שהביאה המשנה את דברי רבן שמעון בן גמליאל, יחד עם תנאים אחרים, הלכה כמותו. והכלל הזה אומר הרשב"ם, הוא דווקא כשמוזכרת מחלוקת זו במשנה, ולא כשהיא מוזכרת בברייתא. חוץ משלוש משניות שבהם אין הלכה כמותו. ואילו הן, ערב, המחלוקת במשנתנו האם מלווה יכול לקבות מערב קבלן כשיש נכסים ללווה, שאין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל אלא כמו תנקמה שיכול המלווה לקבות מערב קבלן אף כשיש ללווה נכסים, וצידון, מחלוקת במסכת גיטין דף עין דלת עמוד א', אדם המגרש את אשתו ויתנה שיחולו הגירושין בתנאי שתיתן לו בגד מסוים שיש לו ועבד אותו בגד, לדעת הנקמה אינה יכולה לקיים את התנאי על ידי נתינת מעות בשווי הבגד והתבטלו הגירושין. לדעת רבן שמעון בן גמליאל תיתן לו את דמיה. ואמר על זה רבן שמעון בן גמליאל שהיה מעשה בעיר כזו ששמה צידון, שיתנה כך הבעל בשעה שגירש את אשתו, ועבד אותו בגד, ואמרו חכמים שתיתן לו את דמי הבגד ויחולו הגירושין. ואין הלכה כמותו כמו רבן שמעון בן גמליאל אלא כתנקמה, שאינה יכולה לתת לו את הדמים אלא הגירושין בתהילים. והמחלוקת השלישית שאין הלכה כמו רבן שמעון בן גמליאל, ראיה אחרונה. במסכת סנהדרין דף למד א' עמוד א', יש מחלוקת באדם שבא לדין, ואמרו לו להביא עדים או ראיה, ואמר אין לי עדים או אין לי ראיה. ולאחר זמן הביא עדים או ראיה. לדעת הנקמה אין מקבלים אותם, כי כיוון שכבר הודה שאין לו, אז חוששים שמא שכר ידי שקר או זייף שטר, ולדעת רבן שמעון בן גמליאל מקבלים אותם, כיוון שייתכן שבאותו זמן היה סבור שאין לו עדים או ראיות, ומצאם לאחר מכן. וכיוון שנחלקו שם במשנה שלפניה בדין נוסף השייך לדיני ראיה, ופסקנו שם הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, קרויה המחלוקת הזו ראיה אחרונה. כלומר, דין ראיה שבמשנה האחרונה, ובזה אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. כותב היד רמה שהכלל הזה הוא לא כלל גמור, מה שאמרנו עכשיו שהלכה תמיד כמו רבן שמעון בן גמליאל חוץ משלושת המקומות הללו, כיוון שאין פוסקים הלכה כרבן שמעון בן גמליאל אלא במקום שסוגיית הגמרא כמותו, אבל בשאר המקומות אין הלכה כמותו. עכשיו רב הונא מבאר איזו לשון היא קבלת ערבות רגילה ואיזו לשון היא קבלנות. אמר רב הונא, ערב האומר למלווה אלווה ואני ערב, או שאמר אלווה ואני פורע, אלווה ואני חייב, אלווה ואני אתן, לשונות אילו כולן לשון ערבות רגילה הן. שהרי אמר לו לשון אלווה, והיינו שיהיה עיקר החיוב מוטל על הלווה כבכל אלווה, וערבותו היא רק למקרה שלא יוכל לקבות מהלווה. ובערבות כזו הדין הוא שאין המלווה גובה מהערב, אלא אם כן תבע תחילה את הלווה ולא שילם לו, כמבואר במשנתנו. אבל אם אמר הערב את הלשונות הבאים, תן לו ואני קבלן, תן לו ואני פורע, תן לו ואני חייב, תן לו ואני אתן, כולן לשון קבלנות הן. כיוון שלא אמר לשון הלווה אלא לשון נתינה, והרי זה כאילו המלווה עושה את שליחותו של הערב לתת מעות ללווה, על דעת כן שהערב יפרענו. וחיוב הערב הוא גם במקרה שיש ללווה נכסים, כדעת הנקמה במשנתנו. מסתפקת הגמרא בלשונות מסוימים הם לשון ערבות או לשון קבלנות. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה. הרב אומר למלווה שתי לשונות סותרות. אלווהו ואני קבלן, או שאמר לו תן לו ואני ערב, מהי? מה הדין בלשונות הללו? האם דינו נקבע לפי הלשון של הלוואה ונתינה, וממילא כשאמר לשון אלווהו נעשה ערב רגיל, למרות שסיים ואמר ואני קבלן, וכאשר אמר לשון תן לו נעשה קבלן, אף שסיים בלשון ערבות רגילה, או שדינו נקבע לפי הלשון ערב וקבלן, וכשאמר ואני קבלן, דינו כקבלן, למרות שפתח בלשון אלווהו, וכן כשאמר ואני ערב, נעשה ערב רגיל, למרות שפתח בלשון תן לו. אמר רבי יצחק, פושט רבי יצחק את הספק ואומר, לשון ערבות משמעותה ערבות רגילה גם אם אמר תן לו, ולשון קבלנות משמעותה קבלנות גם אם אמר אלווהו. הגמרא מביאה מי שחולק על הכללים שאמר רב הונא להיל, וכן על דברי רבי יצחק. רב חסדא אמר, כולן כל הלשונות שיש בהם משמעות של קבלנות, כגון תן לו או ואני קבלן או ואני פורע, לשון קבלנות הן. אף אם הוסיף ואמר גם לשון ערבות רגילה, כיוון שהמשמעות היא שהוא ישלם למלווה קודם שיתבע את הלווה. בר חוץ מהאומר אלווהו ואני ערב, שזו לשון שכוללת רק משמעות של ערבות רגילה, הן במה שאמר לשון הלווה ולא לשון נתינה, הן במה שסיים ואמר לשון ערבות, ובלשון זו נעשה ערב רגיל. הביאה הגמרא את דעת רבא שחולק על השיטות שהובאו לעיל. רבא אמר כולן כל הלשונות לשון ערבות רגילה הן ולא קבלנות. ואף אם אמר בהן גם לשונות שמשמעותן קבלנות, כגון שאמר הלווה ואני קבלן, כיוון שמכל מקום הזכיר לשון הלווה, וכן כשאמר תן לו ואני פורע, כיוון שהמשמעות היא שרק אם לא יפרע הלווה, יפרע הערב. בר, חוץ מהאומר תן לו ואני נותן, שכיוון שאמר לשון נתינה, גם כלפי נתינת המלווה ללווה וגם כלפי נתינת הערב למלווה, הרי זה כאילו אמר שנתינת המלווה תחשב כנתינתו ויהיה ערב קבלן, וכל שכן אם אמר תן לו ואני קבלן, שזו לשון קבלנות גמורה. ויהיה הגמרא דעה נוספת בלשון תן לו ואני נותן. אמר לי מר בר המימר לרב אשי, אחי אמר רבא, כך אמר אבי המימר. ערב שאמר למלווה לשון של תן לו ואני נותן, שזו לשון קבלנות, הרי זה כאילו המלווה נתן את הכסף ללווה בשליחות הערב. ואין למלווה על הלווה כלום, אינו יכול לתובעו כלל, אלא יכול לתבוע רק את הערב שאמר לו, להוציא את הכסף על סמך דבריו. אבל דוחה הגמרא את הדעה הזו ואומרת, ולא היא, אין הדין כך. כמו שאמר מר בר המימר בשם המימר, אלא, לא מפטר לווה מיני דמלווה, אין הלווה נפטר מחיובו למלווה עד שיסע ויתן ביד. עד שהערב ייטול בעצמו את המעות מיד המלווה ויתנם ביד הלווה. ובאופן כזה הערב נחשב כלווה והוא חייב למלווה את מעות ההלוואה, והלווה אינו חייב למלווה כלום. ויהיה הגמרא מעשה ועל פיו יבואר שדין נכסי הלווה כדין ערב. ההוא דיין המעשה בדיין דאחתי למלווה לנכסי דלווה, שהוריד את המלווה לנכסי הלווה מקמי דלית בי ללווה, קודם שטבע מהלווה עצמו שישלם את חובו. ובפשטות מדובר כאן שהורידו לנכסי הלווה שברשותו ולא לנכסים שביד הלקוחות. ומחמת פסק זה סלקי סילק אותו רב חנין ברי דרב יבה מלהיות דיין. אמר רבא כששמע את המעשה הזה, מן חכים למעבד כי אמילתא, מי עוד חכם לעשות כן לסלק דיין שטעה בדין כזה? אילו אם לא רב חנין ברי דרב יבה. ומבאר רבא את סברתו כסבר שהוא סובר נכסי דבר איני שנכסיו של אדם של הלווה אינון מערבין יתי, הם הערבים של פיראון חובו, שאם לא יהיה לו ממון ממש לפרוע יגבה אותם המלווה. ותנן, ושנינו במשנתנו בדף קוף עין ג' עמוד א', המלווה את חברו על ידי ערב לא ייפרע מן הערב, וקיים אלן מקובל בידינו שהביאור במשנה הוא לא יתבע ערב תחילה אלא אחרי שטבע את הלווה, כיוון שאין להטריח את הערב בחינם לפרוע שמה יפרע הלווה עצמו. וכמו כן אין לזלזל בלווה ולגבות מנכסיו קודם שהוא עוברר שאינו יכול לפרוע בעצמו, וממילא דיין זה שגבה תחילה מנכסי הלווה קודם שטבע את הלווה עצמו עבר על הלכה זו של משנתנו ויש לסלקו מלהיות דיין. הביאה הגמרא מעשה ועל פיו יבואר דין ערב שפרה חוב לאחר מיטת הלווה. ההוא ערבה דיית ממעשה באדם שהיה ערב על חוב בשטר, שאילו הייתה זו הלוואה בעל פה, היה אב יכול לטעון שפרעה, וכל טענה שאב יכול לטעון טוענים בית דין ליתומים, והיו פותרים אותם. אם כן, מעשה באדם שהיה ערב על חוב בשטר ומת הלווה והניח יתומים, דפרי למלווה מקמד אלודינו ליתמי, שפרה ערב את חוב למלווה קודם שהודיע ליתומים שהוא עומד לפורו, ותבע ערב מהיתומים שישלמו לו את המעות ששילם במקומם למלווה. אם היה מודיע ליתומים שהם היו פורעים בעצמם את החוב ללווה, כך אומר התוספות דיבור המתחיל מקמי, והוסיפו התוספות, שאין לומר שאף אם היתומים לא היו רוצים לשלם, היה ערב פטור מלשלם, והיה אומר למלווה אמתן עד שיגדלו היתומים ואז תתבע אותם בדין, וכמו שכשאין ללווה נכסים פשוט שאין הערב יכול לומר למלווה להמתין עד שיזכיר הלווה את עצמו ויקנה נכסים. כך מסביר הרשש את התוספות, אבל רבינו יונה כותב, שנקטה הגמרא שהיה לו להודיע ליורשים, כיוון שהם היו נפטרים מלשלם עד שיגדלו ויוכל למלווה לטובעם בדין. וכיוון שפטורם הוא מחשש שהתפיס הלווה צרורות כסף למלווה לפני שמת, כשיטת רבון הברידי רב יהושע לקמן, היה הרב יכול לומר שגם הוא אינו רוצה לשלם עד שיגדלו היתומים ויעמדו בדין ויתחייבו, ואם לא יוכלו לשלם, ישלם הוא. וכיוון שהוא הפסיד לעצמו בכך שיקדים ופרה למלווה קודם שיתחייבו היורשים, אינם חייבים לשלם לו. אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, אין היתומים צריכים לשלם לערב, כיוון שהחיוב שלהם לפרוע לערב הוא חוב על פה, ללא שטר. למרות שהייתה הלוואה בשטר, מכל מקום ההלוואה נפרעה על ידי הערב, וחיובם לערב זה חיוב שהתחדש עכשיו, כשפרה את החוב, וזהו חוב על פה. וכיוון שפריעת חוב בעל פה לבעל חוב, למלווה או לערב, התובעם, אינו חיוב ממוני המוטל עליהם, אלא רק מצווהי, כנאמר בספר ויקרא פרק ט' פסוק למדבב, הן צדק יהיה לכם, דורשת הגמרא במסכת בבא מציע דף ממתת עמוד א' שתהיה הין שלכם, אמירת כן שלכם צדק, ומחמת כן צריכים לקיים את ההתחייבות הזו ולפרוע את החוב. ויתמי יתומים הקטנים מגיל 13, לאו בני מעבד מצווה נינו, אינם חייבים עדיין במצוות, ואין הערב יכול לתבוע מהם שיקיימו את המצווה הזו ויפרעו לו, רק לאחר שיגדלו ויתחייבו במצוות, אז יוכל לתבוע אותם. כך מפרש הרשב"ם, ואילו הרמב"ן מפרש שהמצווה היא לפרוע את החוב למלווה, וכיוון שהיורשים לא היו חייבים בקיום המצווה הזו, ומצווה זו מוטלת גם על הערב, אנחנו אומרים שכשקדם ופרה למלווה בלי להודיע ליתומים, בוודאי רצאו לקיים מצווה זו ונפטרו היורשים לגמרי. גם לאחר שיגדלו לא יוכל לטובעם לשלם לו. אמנם אם היה מודיע להם מתחילה שהם חייבים לשלם, ואחרי שלא היו משלמים היה משלם, הרי זו ראיה שכוונתו מתחילה לא הייתה לקיים את המצווה ופרה על מנת ליטול מהם את הממון כשיגדלו. רבון הברידה רב יהושע חולק על רב פאפה ואומר טעם אחר לכך שהיתומים פטורים מלשלם לערב. אומרת הגמרא ורבון הברידה רב יהושע אמר, טעם הפטור של היתומים הוא, כיוון דאמר צררי אדפסי. אנחנו אומרים שמא ידפיס הלווה למלווה בחייו צרורות של כסף בשווי חובו, כדי שאם ימות, לא יצטרך הערב לשלם לו. וכיוון שהיתומים עכשיו קטנים ואינם יכולים לברר את הטענה הזו, אין הערב יכול לטובעם עד שיגדלו. ובביור המחלוקת של רב פאפה ורבונה כותבים הראשונים, רבינו יונה והריטב"א והרמב"ן, שהמחלוקת האם שיעבוד הדאורייתא או לא, כלומר, האם מן התורה יש שיעבוד וחוב ממוני גמור על נכסי הלווה לפרוע את חובו, או שאין זה חוב ממוני מן התורה אלא מצווה בלבד. רב פאפה סובר ששיעבוד עליו דאורייתא, וממילא אין היורשים חייבים לשלם את חוב אביהם אף שירשו ממנו נכסים. אין זו אלא מצווה מוטלת עליהם. ורבונה, שחולק, הוא סובר ששיעבוד דאורייתא, ומכל מקום, היתומים פטורים מלשלם כיוון שחוששים שיתפיס אביהם כסף למלווה לפני שמת. ובביור הטעם שאמר רב פאפה לקמן בדף קוף עין וו עמוד א' שמלווה על פה גובה מהיורשים, לכאורה זה לא כמבואר בדבריו כאן, שכיוון שזו מצווה בלבד ואינם חייבים לקיימה, אז כותבים התוספות לדיבור המתחיל ואים, שדבריו שם נאמרו באופן שהניח להם אביהם קרקעות המשועבדות למלווה, אבל כאן מדובר שלא הניח להם אביהם קרקעות אלא מטלטלין בלבד. אילו הרשב"א מבאר שרב פאפה שם עוסק באופן שהלווה עצמו ישתעבד מחיים. תקנו חכמים שיוכל לגבות מהיורשים כדי שלא תנעל דלת בפני לווים. כלומר, שלא ימנעו בני אדם מלהלוות כסף מחשש שימות הלווה ולא יוכלו לגבות מהיורשים. אבל כאן שפרה הרב מדעת עצמו, וכמבואר בגמרא שלא הודיע ליתומים תחילה שהוא פורע, אין סברה של לעילת דלת. כיוון שלא ישתעבדו ליורשים, אינם חייבים לפרוע לו. אף שנפסקה הלכה לקמן בדף קוף עין וו עמוד א', שלווה שמת והניח חוב בעל פה, גובה המלווה את חובו מהיורשים ולא חוששים שמא ידפיס לו הלווה צררי, היינו באופן שיש ראיה שלא פרה הלווה את חובו, וכגון שנידו אותו לפני מותו כדי שישלם ומת בנידויו, או באופן שהודה הלווה קודם שמת שהוא חייב, כמבואר לקמן, שבזה מודה רב אונה שאין חוששים להדפסת צררי, שלא חוששים שהלווה שם מעות עבור פריאת ההלווה. ראיית הגמרא בדף קוף עין דלת עמוד ב' את החילוק בין טעמו של רב פאפה לבין טעמו של רבונה ברידי רב יהושע. שואלת הגמרא מה בעיניו? מה החילוק בין טעמו של רב פאפה לבין טעמו של רבונה ברידי רב יהושע לעניין הדין? והרי לדברי שניהם אין הערב גובה מהיתומים כל זמן שהם קטנים. משיבה הגמרא איכא בעיניו יש ביניהם חילוק זה. כשחייב מודה, כשהלווה הודה קודם שמת שהוא חייב למלווה את חובו ולא ידפיס ממון ביד המלווה. לדעת רבונה כיוון שאין חשש פיראון גובה הערב מהיתומים. לדעת רב פאפה, כיוון שאינם חייבים לקיים מצוות, פטורים מלשלם. הנה מחילוק נוסף ביניהם, באופן דשמתו ומת בשמתי. נידו בית דין את הלווה קודם שמת מחמת שלא פרה את חובו, ומת כשהוא מנודה, שבאופן זה בוודאי לא פרה עדיין את חובו. לרבונה, חייבים היורשים לשלם לערב, לרב פאפה, כיוון שאינם חייבים במצוות, פטורים מלשלם. הריטב"א כותב שיש נפקמינה נוספת ביניהם, באופן שמת הלווה בתוך זמן ההלוואה, קודם שהגיע זמן הפיראון. באופן כזה מבואר לעיל בדף ה' עמוד ב', שיש חזקה שאין אדם פורע בתוך זמנו, אז לרבונה שטעם הפטור הוא משום חשש פיראון, כאן הוא יכול להיפרע מהיתומים, כיוון שבוודאי אביהם לא פרע. לרב פאפה אינו יכול לגבות, כיוון שסוף סוף זו מצווה בלבד, ויתומים אינם חייבים בה. הביאה הגמרא את ההלכה במחלוקת הזו. שלחו מטעם, שלחו מארץ ישראל, את ההלכה הבאה. אם שמתו, נידו את הלווה, מחמת שלא שילם את חובו, ומת בשמתי, ומת כשהוא מנודה, הלכתה. ההלכה היא כרבונה ברידי רב יהושע שחייבים היורשים לשלם ואין אומרים שזו מצווה בלבד שאינם חייבים בה. כיוון שהיו היורשים חייבים לשלם למלווה, אם פרה הרב עבורם חייבים לשלם לו. שההלכה היא כרבונה ברידי רב יהושע. אילו רבנו גרשום ביאר שהכל דבר אחד. הפסק היה להפך ממה שאמרה הגמרא קודם לכן, שבתחילה אמרה הגמרא שאם נידו ומת חייבים היורשים ושלחו מארץ ישראל, שגם באופן שנידו ומת בנידויו, ההלכה היא כי עיקר הדין שאמר רבונה, שיתומים פטורים. זאת מחשש שאולי האב יתפיס צרורות כסף עבור המלווה, לא הספיק להתיר את נדויו קודם שמת, ואין זו ראיה גמורה שלא פרה. מקשה הגמרא על דינו של רב פאפה. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רב פאפה, שנינו בברייתא ערב שהיה שטר חוב יוצא מתחת ידו, והוא טוען שפרה את החוב למלווה וקיבל את השטר מהמלווה כהוכחה לכך שפרעו, ועכשיו הוא תובע את היתומים של הלווה שישלמו לו את מה שפרה עבורם. אינו גובה מהם, כיוון שחוששים שנפל השטר מהמלווה ומצאו הערב, ובאמת לא פרעו. אם כתוב פה בשטר חוב על ידי המלווה, התקבלתי ממך מערב את דמי החוב, במקרה כזה גובה את החוב מהיתומים. וקשה ביש למה הברית הזו מובנת לדעת רבון הברדר רב יהושע, כיוון דמשכחת לה מצאנו אופן שדין זה שייך בו, והיינו כשחייב מודה שלא פרה את החוב. ואז היו הירושים חייבים לפרוע על המלווה, וכיוון שיש לערב הוכחה שפרה עבורם את החוב, חייבים לשלם לו. אלא לרב פאפה אומר שלעולם אין היתומים חייבים לשלם כיוון שזו מצווה, וקטנים פטורים מהמצוות, קשיה. מדוע כשכתב המלווה שקיבל את המעות מהערב חייבים הירושים לשלם לו, והרי הם פטורים מקיום המצוות? ותרץ את הגמרא שעניינתם שונה הדבר שם באופן שכתב המלווה בשטר שפראו הערב, דלאך התארך וכתב לה התקבלתי. לצורך דבר זה כתב לו המלווה על גבי השטר שקיבל ממנו את המעות, כדי להחשיב את הערב כאילו מלווה בשטר, ששטר החוף שנכתב למלווה שייך לו עכשיו, ובהלוואה בשטר מודה רב פאפה שחייבים היתומים לפרוע, וזה לא רק מצווה בלבד, ולכן אמרה הברייתא שגובה מן היורשים. אילו התוספות ראש מבאר שכתיבת המלווה התקבלתי בשטר אינה הופכת את החיוב של הלווה לערב לחוב בשטר, אלא כותב זאת המלווה כדי לחזק את כוחו של הערב שיוכל לתבוע את הלווה אף ללא שהתבענו המלווה תחילה. ואז שאלת הגמרא היא כזו, בישלמה לדעת רבונה שהפטור של היתומים הוא רק משום חשש להדפסת צררי? הרי כאן לא שייך החשש הזה, שאין הלווה מדפיס צררי למלווה, כיוון שהמלווה יכול לגבות גם מהערב, וכן אינו מדפיס צרר אל הערב, כיוון שמעיקר הדין צריך המלווה לתבוע תחילה את הלווה. אבל לדברי רב פאפה שהפטור הוא משום שזה מצווה, והיתומים אינם בני מצווה, מדוע בכתב התקבלתי חייבים היורשים לשלם? תרצה הגמרא שהלווה הוא שכתב התקבלתי, כלומר, שהערב פרה עבורי את החוב, ולשון זה כאילו נכתב חובו לערב בשטר, והרי זה כיפוי כוח של הערב שיוכל לגבות גם היורשים. הביאה הגמרא מעשה ודנה על פיו בדין ערב של עובד כוכבים. ההוא ארבע דעובד כוכבים מעשה באדם שנעשה ערב לאדם שלווה מעות מעובד כוכבים ומת הלווה קודם שפרה את החוב. דפרי שפרה למלווה, העובד כוכבים, מקמי דלית בינו ליתמי, קודם שטבע את היתומים שיפרעו את החוב. אמר לרב מורדכי לרב אשי, אחי אמר אבימי, כך אמר אבימי מהעיר אגרוניה, משמי דרבה, משמו של רבה, אפילו למאן דאמר חיישינא לצררי. גם לשיטת רב הונא ברי דרב יהושע הסובר שבכל לווה שמת, חוששים שמה התפיס הלווה למלווה צרורות כסף לצורך פריאת החוב, וממילא לא היה הערב חייב לפרוע את החוב, ואם פרה אינו יכול לתבוע מהיתומים שישלמו לו. אפילו לדבריו של רב הונא ברי דרב יהושע, הני מילי הדין הזה הוא רק באופן שהמלווה הוא ישראל, וידע הלווה שאם ידפיסנו ממון לא ילך לגבות מן הערב, ועשה זאת כדי להציל את הערב שלא יגבו ממנו. אבל במלווה עובד כוכבים, כיוון דאף אם ידפיסנו הלווה בכסף מכל מקום, בתר ארבע אז אילו ילך אחרי הערב שלא כדין ויגבה ממנו את החוב, לכן לא חיישינה לצררי, לא חוששים שמה התפיס הלווה צרורות כסף עבור המלווה, וממילא חייב הערב לפרוע לו כדין, וכיוון שפרה לו הערב כדין, יכול הערב לתבוע מהיתומים שישלמו לו. אמר להישיב רבשי לרב מורדכי עד הרבה, הסברה היא להפך ממה שאמר רבה. אפילו למאן דאמר, אפילו לרב פאפה הסובר, דלא חיישינה לצררי, הני מילי הדין הזה הוא רק במלווה ישראל. אבל אצל עובדי כוכבים כיוון דדינה יובת הרער ואזלי, כיוון שבדיניהם הולכים אחרי הערב לגבות ממנו אף כשיש ללווה נכסים, כפי שלמדנו לעיל בדף קוף עין ג' עמוד ב' שכך היה דינם של הפרסים, שאף אם יש ללווה נכסים יכול המלווה לגבות מהערב, אילו דאית פסי צררי מעיקרה, אם לא שהתפיס הלווה כסף לערב מתחילה בשעה שנעשה, הרב לא אהבה מקבלי, לא היה מסכים להיות הרב עבורו לעובד כוכבים, מחשש שהתבענו תחילה. ולכן לדברי הכל, אין הערב יכול לתבוע מהיתומים שיפרעו לו את הממון, שפרה לעובד כוכבים. אומרת הגמרא למדנו במשנה, וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר, הערב לאישה בכתובתה והיה בעלה מגרשה, ידירנה הנאה, זאת אומרת שהבעל ידור נדר שהוא לא יחזיר אותה לאישה, שמה יעשו קנוניה על נכסים של זה ויחזיר את אשתו. שמה הם סיכמו ביניהם הבעל והאישה שהם יעשו כאילו שהיא מתגרשת, ואז יאמר הבעל שאין לו כסף לשלם את כתובתה, היא תלך אל הערב לגבות את הכתובה, ואז הוא יישא אותה מחדש לאישה. ויהיה הגמרא מעשה בעניין הזה. משה בר עצרי, ארבע דכתובת הדקלת העווה, נעשה ערב לכתובת קלתו אשת בנו, ורבון הברי, רבון הבנו שעבורו נעשה ערב, צורבה מרבנן היה. היה תלמיד חכם. ולשון צורבה מרבנן נאמרת על תלמיד חכם צעיר, כמו שפירש רשי במסכת תענית דף ד' עמוד ב', שצורבה מרבנן היינו בחור חריף, ואילו תלמיד חכם זקן מכונה ההוא מרבנן. אומרת הגמרא ותחיק עלי מילתא, היה דחוק רבונה בפרנסתו ונצרח למעות. אמר רביי, ליקא דנזיל דנס ויצא לרבונה? האם אין מי שילך וייתן את היצא לרבונה דנגר של הדביטו, שיגרש את אשתו, וכיוון שאין לו ממון לשלם את כתובתה, תיזל ותגבה כתובתה מאבוה, תלך האישה ותגבה את כתובתה מאביו, שהוא היה ערב לכתובה, והדר נהדרה, ואחר כך יחזור רבונה, וישאן נשוב לאישה, ויתפרנס מאותה מעות. בהמשך תבהר הגמרא כיצד מותר לתת עיצה כזו להוציא ממון מאביו בדרך חורמה. אמר לי רב עליה באיי וידירנה הנאה התנן, הרי שנינו עכשיו במשנה שבאופן כזה צריך הבעל להדיר את אשתו הנאה, מחשש לקנוניה הזו וממילא לא יוכל רבונה להחזירה לאישה. אמר לי אביי, עתו וכי כל אדם דמגרש את אשתו בבית דין המגרש, בבית דין הוא מגרש. שאז בית דין יאמרו לו להדירה הנאה, הרי הוא יכול לגרשה שלו בפני בית דין, ואז הוא לא ידירנה הנאה ויוכל לעשות איתה עוד פעם לאישה. מסיימת הגמרא את המעשה לסוף עגלה ימילתא, בסוף יתברר הדבר דרבון הזה כהנו. אם הוא יגרש את אשתו הוא לא יוכל לחזור ולישא אותה, כי כהן אסור בגרושה. אמר אביי, היינו אמרי אינשי. זה מה שמורגל בפי בני אדם לומר, בתר עניה אז לעניותה. אחרי העני הולכת העניות, כלומר, מזלו גורם שיפסיד גם במקומות שבני אדם אחרים לא היו מפסידים. גם כאן רבונה שהיה עני, לא יכול היה לעשות את העיצה הזו ולהתעשר, כיוון שהוא היה כהן. מברר את הגמרא כיצד היה מותר לייעץ כך לרבונה. ומי אמר אביי אחי וכי ייתכן שאביי אמר שיש לייעץ כך לרבונה? ואמר אביי, הרי בעצמו אביי אמר, איזה הוא רשע ערום שמייעץ עצת רשע בדבר שאינו נוגע אליו, והוא ערום, פיקח, כיוון שאכן עצתו חכמה ומועילה. זה המשיא העיצה, מייעץ העיצה למכור בנכסים כדעת רבן שמעון בן גמליאל. כלומר, הנותן מתנה לחברו ואומר שאחרי שימות המקבל לא ירשו בנף של המקבל את המתנה, אלא יזכה בזה אדם אחר. אז לדעת רבן שמעון בן גמליאל, אם ימכרנה הראשון, תחול מכירתו לגמרי. וגם אחרי מיטתו לא יזכה במתנה אותו אדם שרצה הנותן שיזכה, אלא תישאר המתנה ביד הלוקח. ואף שהמקבל רשאי לעשות כן, מכל מקום המייעץ לו לעשות כך, מכונה רשע ערום. שהרי המקבל לא חשב מדעתו לעשות זאת, ורק מחמת עצתו הפסיד השני את המתנה לאחר מיטת הראשון, והתבטל רצונו של נותן המתנה. אותו דבר גם כאן, הנותן עיצה לרבונה לגרש את אשתו כדי לגבות את דמי הכתובה מנכסי אביו, הרי הוא גורם הפסד לאביו של רבונה בדבר שאין לנותן העיצה כל רווח ממנו. תרץ את הגמרא, בנו שייני. שונה הדבר לגבי בנו של ערב שמותר לייעץ לו כך כדי שיקבל את הממון מאביו, וצורבה מרבנן שייני. וכן שונה הדבר לגבי תלמיד חכם, כיוון שפרנסתו דחוקה, אז מותר לתת לו את העצה הזו שמועילה לפי ההלכה, אף שמחמתה יגרם הפסד לאדם אחר. רבינו גרשום מפרש, אלו שני ספרות שונות, שהוא בנו ושהוא תלמיד חכם, משמע שבכל אחת מהם די כדי להתיר את הערמה הזו. אילו היה דרמה כותב, שדווקא במקום שיש את שני התנאים מותר הדבר, אבל אם רק תלמיד חכם או רק בנו, אסור, כך גם נפסק בטור ובשולחן ארוך באבן העזר, סימן קוף ב'. ברר את הגמרא, כיצד יכולה להועיל העצה הזו, והה והרי אביו של רבונה ערב הוא על חיוב הכתובה, וקיים אלן מקובל בידינו להלכה, דערב דכתובה לא משתעבד. מן הטעמים שהגמרא תבהר בהמשך, תרץ את הגמרא אביו של רבונה, קבלן אבא. היה ערב קבלן המשועבד גם לכתובה. ממשיכה הגמרא ומקשה, הניחא למאן דאמר, התירוץ הזה מובן לזה שסובר שערב קבלן דכתובה, אף על גב דלית לנכסי לבעל משתעבד שפיר. אף כשאין לבעל קרקעות בשעת כתיבת הכתובה, משתעבד הערב קבלן. מובן מה התועלת בכך שהיה מגרשה, שכיוון שאין לו ממון לפרוע את כתובתה, היא הייתה גובה את זה מאביו הערב קבלן. אלא למאן דאמר, לשיטת זה שסובר שרק אי איתלי אם היו לבעל קרקעות בעת כתיבת הכתובה, משתעבד הערב קבלן. אבל אי איתלי, אם לבעל לא היו קרקעות באותה שעה, גם הערב קבלן לא משתעבד, כיוון שבוודאי לא גמר בדעתו להשתעבד לחיוב זה, מפני שהוא מתיירא להפסיד. מה יקה למאמר, מה יש לומר בביור עצת אביי שיגרשנה? והרי בוודאי לא היו לרבונה הקרקעות בשעת הנישואין, כי אם היו לו קרקעות, הייתה אשתו גובה את כתובתה מהם, ולא הייתה יכולה לגבות מאביו הערב. וכיוון שלא היו לו נכסים באותה שעה, אז גם אביו הערב קבלן לא השתעבד. תרץ את הגמרא את השאלה הזו בשתי דרכים. היא באה את אימא, אם תרצה תאמר, דמהבי אבלי. אכן היו לרבון הקרקעות בשעה שכתב את הכתובה, וחלה ערבותו של אביו. והשתעדוף, לאחר זמן התקלקלו הקרקעות ואינם שוות עכשיו כדמי כתובתה, וגובה מאביו שנעשה ערב לכתובתה. היא באה את אימא, אם תרצה תאמר, תירוץ אחר שבאמת לא היו לרבון הקרקעות. ואף שסתם אדם הנעשה ערב לכתובת אישה משתעבד רק אם יש לבעל קרקעות, מכל מקום הבעל לגבי ברי, שעבוד המשעבד נפשי, אב הנעשה ערב לכתובת בנו, משעבד את עצמו אפילו כשאין לבנו קרקעות כלל מחמת חביבותו של בנו לפניו. דהיתמר, מביאה הגמרא את הדעות בעניין ערב דכתובה. שנו בני הישיבה את הממרה הזו שישנם שלושה חילוקי דינים בדיני ערבות וקבלנות לבעל חוב ולכתובת אישה. א', ערב דכתובה דברי הכל לא משתעבד כטעם שיבואר לקמן. ב' קבלן דבעל חוב דברי הכל משתעבד. ג' קבלן דכתובה וערב דבעל חוב פליגה, יש בזה מחלוקת. מר סבר אי איתלי נכסה ללווה, רק אם יש לו לווה או לבעל קרקעות בעת ההתחייבות משתעבד. הערב לבעל חוב והקבלן בכתובה, אבל אי איתלי אם אין לו לא משתעבד, כיוון שאינו גומר בדעתו להתחייב. באופן כזה שאין ללווה או לבעל נכסים לשלם את חובו. ומר סבר בין איתלי בין ליתלי נכסים באותה שעה, משתעבד. פוסקת הגמרא את ההלכה במחלוקת הזו, והלכת ההלכה במחלוקת הזאת היא, שכל ערב בעל חוב אף שאינו קבלן, בין איטלי בין ליטלי, משתעבד בר חוץ, מערב דקטובה, דאף על גב דאיטלי לבעל קרקעות, לא משתעבד. ומה היא טעמה? מה הטעם הדין? שערב של כתובה אינו משתעבד, כיוון דמצווה הוא דעבד, הערב מקיים מצווה בכך, שהוא נעשה ערב לכתובה, שמתוך כך תתרצה האישה להינשא, וגם לב מידי חסרה, אין האישה נחסרת כלום, כלומר, אין זה ככל חוף שהמלווה נחסר ממון בהלוואתו, וכיוון ששמח על דיבורו של הערב, חל שיעבודו, שהרי כאן, אין לאישה כל הפסד בכך שלא תקבל את כתובתה שלא הוציאה עליה ממון, ואף שנשאה מחמת ערבותו, מכל מקום אף לולי זאת, הייתה מתרצה להינשא, שכל אישה רוצה להינשא ונוח לה בבעל כלשהו, אף אם לא תקבל את דמי כתובתה כשימות או תתגרש, וכוונת הערב הייתה להיטיב לה. בואי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את לימוד הדפים, קוף עין ג' וקוף עין ד' ממסכת בבא בתרא, עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם שני יוסף בן שמעון מוציאים שטר חוב זה על זה ומדוע? שאלה שנייה, אם מוציאים שטר חוב על אחרים ומדוע? שאלה שלישית, באיזה אופן ודאי יכולים להוציא שטר חוב זה על זה או על אחרים? שאלה רביעית, מה כוונת המשנה באומרה שהמלווה על ידי הערב לא יפרע ממנו? שאלה חמישית, להבנה שאין פורים מערב כלל לשם הועיל ערבותו? שאלה שישית, האם הדין שערב משתעבד תלוי במחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי באסמכתא ומדוע? שאלה שביעית, לרבי יצחק באיזה מקרה נחשב לשון ערבות ובאיזה מקרה נחשב לשון קבלנות? שאלה שמינית, לרב חיסדא באיזה לשון נחשב לשון ערבות? שאלה תשיעית, מדוע היו צריכים לסלק את הדיין שנתן רשות למלווה לגבות מקרקעות הלווה לפני שתבעו לשלם? והשאלה האחרונה, מי שערב למת ופרה למלווה, מדוע אין היתומים חייבים לשלם? השאלות הללו לשינו סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי כ' בתמוז תשע"ז, ערב שבת קודש, פרשת פנחס. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה דפים קוף עין ג' קוף עין ד' ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון, תחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ונלמד את הדף הלפני האחרון של מסכת בבא בתרא, דף קוף עין א ממסכת בבא בתרא. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה. לכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.